שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שלוחים ושותפים, פרק שני. אין הגוי נעשה שליח לדבר מן הדברים שבעולם, וכן אין ישראל נעשה שליח לגוי לדבר מן הדברים, שנאמר, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, והוא הדין לכל התורה כולה. ומה משלחכם לברית, אף בכל התורה כולה המשלח בן ברית. למרות שהפסוק הזה נאמר רק לגבי תרומה, ורב אשי אומר בגמרא שאי אפשר ללמוד לדינים אחרים, המסקנה היא לא כך, הגמרא אומרת בדותא היא, אלא לומדים כל סוגי השליחות מתרומה, ולכן גוי פסול להיות משליח, וישראל לא יכול להיות שליח לגוי. עושה אדם שליח איש או אישה, ואפילו אשת איש, ואפילו עבד ושפחה, אפילו אשת איש שהיא תחת בעלה, גם כן יכולה להיות שליח. ואפילו עבד ושפחה הם בני ברית, יכולים להיות שליח. הואיל והם בני דעת וישנם במקצת מצוות, הם לא כמו גויים שאינם במצוות. ונעשים שלוחים במשא ומתן. אבל מי שאינו בני דעת והם חרש, שוטה וקטן, אינם נעשים שלוחים. זה פשוט, כי צריך דעת בשביל להיות שליח. ולא עושים שליח אחד הקטן ואחד הקטנה. אחרי שוטה וקטן וכן קטנה לא נעשים שלוחים, ולא עושים שליח, הם גם לא יכולים למנות שלוחים. לפיכך, השולח בנו קטן אצל החנווני, הוא מדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר, ואיבד את השמן ואת האיסר, חנווני חייב לשלם, שלא שלחו אלא להודיעו שהוא רוצה, הוא לא מינה אותו שליח. ולא היה לו לשלוח, אלא עם בן דעת, וכן כל כיוצא בזה. הוא שלח את הקטן שיודיע לו שהוא מעוניין בזה, אבל לא לשלוח עם קטן. ואם פירש ואמר לו, שלח לי עם הקטן, הרי זה פתור, כיוון שהוא פירש בפירוש, שהוא רוצה שהוא ישלח לו עם קטן, אז ודאי שהוא פתור. הוא אומר לחברו, מנה שיש לי בידך, בן מלווה, בן פיקדון, שולחי לי ביד פלוני, הוא נקב בשם מי, אפילו היה קטן, אם רצה לשולחו בידו, נפטר, ואינו חייב אחריתו, כי הוא אמר לו, תשלח ביד בני, ביד הקטן הזה, זה מה שהוא אמר. וכן שניים שיתנו ביניהם, שכל מי שירצה לשלח לחברו, משלח ביד מי שירצה המשלח. זה היה התנאי שלהם. הרי זה משלח ביד מי שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר זה. ואם עבד או נגנב בדרך או שקפר בו השליח, הרי המשלח פתור, שכל תנאי שבממון, קיים, וזה היה התנאי ביניהם. התנאי ביניהם היה שמישהו ירצה, הוא ישלח. הרייבד מוסיף את שתי המילים, ובשבועת אסד. הרייבד מדבר על המקרה שהשליח כפר, שאז צריך המשלח להישבע שבועת אסד. אומר כזה משנה שגם הרמב״ם יסכים לזה. השליח שקנה או שמחר והודיע שהוא שליח בדבר זה לפלוני, אבל פי שמשך הוא המשיך ונמצא שעבר על דעת ושלחו, בטל המקח הוא מחזיר, הוא הודיע מראש שהוא שליח. אז הקונה או מוכר, זה שמשך או זה שנתן לו למשוך, צריך להבין שזה על דעת המשלח. ואם יתברר בסוף שהוא עיוות, שזה לא דעת המשלח, אז הכל מתבטל. ואם לא הודיע שהוא שליח, נקנה המקח, כי מבחינת המוכר הוא הקונה שלו. ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו. המשלח יתבע אותו לשלם לו מבחינת הקונה, הוא מחר כי הוא לא הודיע לו שהוא שליח. ראובן שקנה שדה משמעון ואמר לו, ללוי קניתי אותה, אני שליח לקנות את זה ללוי, וכתב שאתה ממכר בשם לוי. וחזר ראובן ואמר לשמעון, לעצמי קניתי, חזור וכתוב לי שטר מכר בשמי. אין כופים את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשם ראובן. כיוון שבתחילה הוא אמר לו שהוא קנה את זה ללוי, הוא לא צריך לכתוב את זה למישהו אחר. ואם התנה עמו בתחילה ואמר לו, לעצמי אקנה. וזה שכתוב שטר בשם לוי, כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה. בעצם אני הקונה. רק תכתוב בשם לוי, הרי זה כופה הוא לחזור ולכתוב לו שטר אחר בשמו, כי הוא הבין שהוא בעצם קונה לעצמו, אז באופן זמני הוא כותב את זה על שם לוי והוא הסכים. הסרסור שליח הוא. אלא שהוא נותן שכר על שליחותו. סרסור שקונה מזה ומוכר לזה הוא בעצם שליח, הוא לא שותף. אלא שהוא מקבל שכר. לפיכך, נפקא מינה מזה שהוא שליח, אם שינה על דעת הבעלים, משלם מה שהפסיד כמו כל מי שהיבט בשליחות. כיצד? הרי שנתן ראובן חפץ לשמעון הסרסור. ואמר לו, מכור לי זה, ואל תמכור בפחות מ-100. והלך ומכרו ב-50, כיוון שהוא שליח שעיוות, משלם 50 בביתו. מכרו ב-200, הכל לראובן וכל כל כיוצא בזה, למדנו שאם יש רווח, רווח למשלח. ראובן אומר, ב-100 אמרתי לך, והסרסור אומר, ב-50 אמרת לי, וכן ב-50 מכרתי. נשבע הסרסור שבועת התורה שראודה במקצת. ואם כבר נתן לו ה-50, נשבע הסד שעשה שליחותו וזוכה הלוקח. הרייבד שואל, מדוע יש כאן שבועת מודה במקצת? התשובה היא, הרמב״ם אומר בפירוש, שראובן אמר לו, ב-100 אמרתי לך, במנה נתתי לך, ולכן זה מודה במקצת. אבל אם כבר נתן לו את ה-50, הוא לא מודה במקצת, כיוון שעכשיו הוא לא מודה לו בשום סכום, ולטענתו הוא לא חייב לו יותר שום דבר. ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובן, שזה המוכר סרסור, יחזיר החפץ לבעליו, ויחרים על מי שנתן לו רשות למכור ב-50, או שרצה ב-50 וחזר בו אחר שקניתי. בעצם הוא צריך להחזיר, כיוון שמתברר שה... הקונה הסרסור מכר בסכום לא נכון והלוקח ידע שהוא סרסור ולכן יש פה טעות והחפץ יחזור לבעליו. אמנם הלוקח יכול להטיל חרם בשביל הטענה הזאת שלא יגיד שהסרסור והמוכר עשו עליו קנוניה. כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה הוא קרקע זו שרובנת שהוא לא מכר דבר שלו, הוא סרסור למכור בשכר דבר של השני. אחר שקנה הלוקח, אמר ראובן, אני רוצה למכור בדמים אלו. התחרט המשלח, זה מדי זול בשבילו. מחזיר הלוקח, שהרי לא פסק דמים ואמר לו בכור בכך וכך. כיוון שהוא לא פסק דמים ולא אמר לו בכור בכך וכך, הרי יכול לחזור בו. שואל הרייבד, למה הוא יכול לחזור בו? הרי הוא נתן לו רשות למכור. התשובה היא, כיוון שהוא לא אמר לו בכמה למכור, הכוונה במחיר השוק, אבל אם הוא נתן לו פחות במחיר השוק, זה לא חל. בכל סרסור שעבד החפץ מידו, או נגנב או נשבר, חייב לשלם כדי שהוא נושא שכר. הדין של סרסור מקביל לשומר שכר, היות שהוא מקבל שכר על הסרסרות שלו, כיוון שהוא שומר שכר, הוא חייב בגניבה ועבדה. הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיב, תור מתנה, ואמר לו, אם מקבלים אותם ממני, אני אתן את מהם, ואם לא, אתן לך שכר מועט. אם יקבלו את זה, אז תקבל את השכר שלהם, ואם לא, אני אחזיר לך את הכלים, ואתן לך קצת שכר על זה שהתפארתי בינתיים בכלים הללו. ונאנסו בהליכה, הרי זה חייב לשלם. כיוון שהוא קצץ את דמיהם, נחשב כאילו קנה אותם מן האומן, וכל ההפסד שלו, בגלל שקצב את דמיהם. אומנם שואל המשנה למלך, למה הרמב״ם לא אמר בפירוש שהוא קצב את דמיהם. ואם נעצרו בחזרה, לא הסכימו לקבל ממנו, אז הסיכום היה שהוא לא קונה אותם, הוא מחזיר אותם, אבל הוא יקבל, ישלם קצת, דינו כשומר שכר. למה דינו כשומר שכר? כי יש לו שכר שהוא נהנה והתפאר בינתיים בכלים האלה. הרמב״ם אומר, נאנסו בהליכה הרי זה חייב לשלם, ואם נאנסו בחזרה פטור, הכוונה, רק מאונסים. אבל אם בגניבה ועבדה הוא חייב כשומר שכר, כי יש לו הנאה. נטלן על מנת למוכרם לאחרים. מקרה אחר, הוא נטל מהאומן כלים למכור אותם. ואמר לו, אם ימכרו מקום פלוני או עד זמן פלוני, אתן לך דמים כך וכך. ואם לא ימכרו, אחזירם לך. ונאנסו בין בהליכה, בין בחזירה, חייב לשלם. הטעם לכך, שבמקרה זה, גם בחזרה הוא נחשב לקונה. למה? אם הוא היה מוצא מי שירצה לקנות אותו, הוא היה מוכר. זה לא כמו בבית חמיב, שאם לא רצו לקבל ממנו, אין לו מה לעשות עם הכלים. כל שליח שטען שרו אונס, פלוני, והפסיד כך וכך, הרי זה נשבע שבועת השומרים על טענתו והיפטר. אמרנו שדינו כשומר, לכן אם הראה אונס, היא שווה והיפטר. ואם היה אונס במקום שאפשר להביא עליו עדים, או הדבר שהוא ידוע וגלוי לכל שהרי ימצא עדים, הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו. ואם לא הביא עדים, אינו נאמן. כלומר, כאשר יש מקרה שברור שאפשר להביא עדים, פה לא מסתפקים בשבועת השומרים ודורשים עדים. מעשה באחד שאמר לשלוחו, קנה לי 400 גרבי יין ממעות שהיו לו בידו, וקנה לו ונמצאו חומץ. אמרו חכמים, מניין גדול כזה שהחמיץ כל יש לו. והואיל ואפשר להביא ראיה, להביא ראיה שהיין נעד של כחו ויפטר. ואם לא יביא ראיה, לשלם. למרות שזה אונס, לא מסתפקים פה בשבוע. וכן כל כיצא בזה מדברים שהראיה מצויה בהם. אבל דבר הנעלם, שאין ראייתו מצויה, יישבע עליו השליח כמו כל שומר. וכן בכל הדין שיתרון השותף וכיוצא בו, וכן הדין בטענת השומרים, אם הראייה יכולה להיות, או יביא ראייה על טענתו, או ישלם כמו שבאנו. שומרים, שותפים, שלוחים, כולם אותו דין. שבועת השומרים, התורה קבעה אותה רק למקרים לא ידועים, אבל במקרה שיש הרבה עדים, בוודאי שהוא צריך להביא עדים, ולא מסתפקים בשבועת השומרים. עד כאן.